נפתח בבשורה של יוחנן, פרק א', עמוד 163 בברית החדשה, ונקרא שוב פסוק 14, בשורת יוחנן א', פסוק 14. והדבר נהיה בשר, וישכון בתוכנו, ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו, רב חסד ואמת. להזכיר לכולנו, לפני שבועיים אנחנו הרחבנו את הדיבור על החלק הראשון של פסוק 14, שבו יוחנן השליח כותב שהדבר נהיה בשר. אנחנו הדגשנו שההבנה הזאת שאלוהים לבש בשר היא לא דבר שהשכל האנושי הטבעי מקבל. וחשוב שנבין את האמת, אנחנו חיים בעולם הזה, לא במקום אחר. השכל האנושי הטבעי לא מקבל את האמת הזאת. היא מוזרה לו, היא לא הגיונית לו, היא אפילו מטופשת בעיניו. ככלל, זאת האמת. בואו נהיה מציאותיים. ואשרינו, אשרינו, שקיבלנו את אור האמונה, רוח הקודש, שעבורנו משהו גבורת אלוהים חיים, עבור חלק מאוד גדול מאנשי העולם זה שכלות וטיפשות. ועלינו כל יום מחדש להודות לאדון שמצא אותנו, לחשוף לנו את הסודות של מלכותו. קיבלנו זכות מיוחדת, וכדאי שננצל את הזכות הזאת להתהלך כטוב לפניו ולהיות העדים שלו בארץ. אני הדגשתי בפעם האחרונה 2-3 נקודות, אני אחזור להם בקצרה ואני אשלים עוד כמה נקודות מאוד חשובות. אנחנו הרחבנו את הדיבור על ההשפלה שישוע עבר כדי להיות בן אדם. מה שעבורנו זה טבעי, זה נורמלי להיות בן אדם. עבור הבורא זה השפלה שאנחנו אפילו לא יכולים לקלוט ולתפוס. אבל מעבר לעובדה שישוע לבש בשר כבן אנוש, הוא עבר מסכת של השפלות ברמה לא תתואר, ואני לא מגזים, לא תתואר, כשהדגשתי את העיקרון שהבורא הושפל על ידי אלה שהוא ברא. וחשוב שאנחנו נזכר מזה כל פעם מחדש, כדי שכשאנחנו עוברים השפלות, וכולנו, אני אומר לכם, כולנו נקראים לעבור השפלות, להבנתי מאמין שלאורך שנים לא עובר שום השפלה, אני באמת שואל את עצמי, הוא חי את החיים המשיחיים? זאת הבנתי, זה ניסיוני. ההשפלה בעקבות נאמנותנו, אני מדגיש, לישוע, לא משום סיבה אחרת, זה דבר שצפוי לכל אחד מאיתנו. אנחנו לא שייכים לברנג'ה של העולם, בפירוש לא. אנחנו תמיד בצד, אנחנו לא שייכים לקונצנזוס, אנחנו לא מהחבר'ה, באמת שלא. יש לנו את העקרונות שלנו, יש לנו את האמת שלנו, ולכן לא פעם אנשים לא כל כך מסמפיתים אותנו, בלשון עדינה אני אומרת. וזה חלק בלתי ניתן שלא להגיע למצב שאנשים קצת ילגו לנו, יצחקו מאיתנו, ידחו אותנו, זה טבעי. איך ישוע אומר, אם כולם, כולם, תמיד ישפחו אתכם, זה סימן לא טוב. אני אומר לנו כולנו, אנחנו לא מחפשים השפלות, אבל כשזה קורה, לקבל את זה באהבה ובענווה. וכפי שישוע עבר את מסכת ההשפלות שהוא עבר, ללא שום תגובה, הוא לא כעס, הוא לא הגיב, הוא נשא את הכל באצילות ובדומייה, אנחנו נקראים לקחת אותו כדוגמה עבור כל אחד מאיתנו. ואני שמתי דגש מיוחד על האופן שבו ישוע התייחס לחרפה. הוא בז לה. ואני באמת מציע לנו כולנו לאמץ לעומק הלב את הדרך שבה ישוע התייחס לחרפה. תראו, אני מבין שיש שתי אפשרויות. או שהחרפה תמוטט אותנו והיא תעשה אותנו מדוכאים, מיואשים, מצוברחים, חלשים עד מאות, כל הזמן להגיש אומללים ומסכנים. וזה השטן, זה התוכנית שלו עבורנו, לדכא ולייאש. או שנתבונן על אותה השפלה בעירייה רוחנית צלולה עם הגבורה של רוח הקודש. אני מסכים, זה פלא, זה לא משהו שאדם יכול לייצר באופן מלאכותי, אני מסכים. אבל כך לראות ולבחון את הדברים, כך להתכוונן אליהם. אם אדם מרגיש שחסר לו את אותה נוכחות של הרוח, שיתחנן, אלוהים תעזור לי לקבל לך כוח וגבורה, לשאת את אותם קשיים, את אותן השפלות, את אותה נעימות, עם החוכמה והעזרה שלך. ואני אומר לכם, כשאלוהים ממלא אותנו ברוחו, אנחנו יכולים את אותו קושי בדיוק לעבור בצורה שונה לחלוטין, שלעיתים תפתיע אותנו, פשוט תפתיע אותנו. מה שנראה לנו כל כך מאמלל, פתאום מתחלף לאושר, לסיפוק, שהוא לא מהעולם הזה. אני לא אומר סיפורים, אני פשוט חוויתי לא פעם ולא פעם, יש לנו בחיי דברים כאלה. במיוחד בקשיים מיוחדים, כשאתה מרגיש שבאמת אתה גמור, ואלוהים משלים. אלוהים עושה פלא שהוא לא מהעולם הזה, אני מסכים. אבל אנחנו צריכים להיות מקוונים למקום הזה. אם לא נהיה מקוונים, זה לא יקרה מעצמו. נבין. לבקש את הכוח ואת הגבורה, ואלוהים נאמן, לפעול בחיים שלנו בעוצמה מיוחדת. זה לא אמור לקרות רק למאמינים יחידי סגולה. באמת שלא. כל מאמין אמיתי שנדבל ברוח, אין שום סיבה שלא יקבל את הכוח ואת הגבוהה בשעת הניסיון והקושי להתמודד נכון עם כל קושי מכל סוג שלו. אלוהים גם מבטיח לעולם לא נסות מישהו מאיתנו מעבר לכוח והיכולת שלנו. הוא מבטיח לנו, הוא לא יכשיל אותנו. כך שיש לנו את כל הסיבות לפתוח בו, שכשהוא מזמן לנו איזה סוג של קושי, מכל סוג שהוא, עם עזרתו, עם חסדו, עם גבורתו, יש ניצחון, יש חיוך. בהבנה שלי, מאמין זה אדם אופטימי, חסר תקנה. אתם שומעים אותי? אופטימי, חסר תקנה. הוא לא יודע אחרת, הוא לא יכול אחרת, הוא לא מרגיש אחרת. זה מאמין. ככה אני רואה את האמונה, מצטער, ככה אני רואה, אני לא מכיר משהו אחר. גם בקשיים אנחנו אופטימיים. אלוהים איתנו, אז מי יהיה נגדנו? אני באמת, מי? השטן? הוא כזה קטן לעומת האדון ישוע. אין לנו סיבה אמיתית להתייאש ולהגיש אומללים. אין לנו סיבה. כל זמן שהלב נקי והרוח ממלא אותה. אין לנו סיבה. מה שהייתי רוצה בדקות הקרובות, שנקרא עוד כמה פסוקים מאוד חשובים בנושא שהתחלנו, ונפנה לאל העברים ב' ונקרא פסוק 14. אל העברים ב' נקרא פסוק 14 בעמוד 407 בברית החדשה. בסדר? ויען כי הילדים כולם יחדיו בשר ודם, אף הוא לבש בשר ודם כמוהם, למען אשר יבטל על ידי המוות את אשר לא ממשלת המוות והשטן. אנחנו, יש לנו בכל דבר אלוהים את כל האמת השלמה לגבי ישוע שלבש בשר, אשר מלקטים את כל מה שכתוב. אנחנו מבינים תמונה מאוד מלאה ושלמה לגבי פעולת ישוע בעולם הזה. אחד הדברים שעלינו להבין לעומק, שישוע בן האלוהים, עם כל הרצון הכי טוב שהיה לו, אם הוא לא היה לובש בשר, תקשיבו טוב, הוא לא היה יכול להושיע אותנו. לא יכול. למרות שהוא נמצא בימין האלוהים, בכוח האלוהי הבלתי מוגבל שלו, באמת. במקום שהוא היה בשמיים, ישוע האדון, לא היה יכול להושיע אותנו. זה עובדה. וישוע ידע את זה. הוא ידע את זה שהוא חייב ללבוש בשר כמונו ממש, ולעבור את חוויית המוות עבורנו כדי להושיע אותנו. זה היה בלתי נמנע. אנחנו כל פעם מזכירים לפני הצליבה, הוא אומר אל האב, אם יש דרך, אם יש דרך מכל סוג שהוא, שאני לא אשתה את הכוס, אבל לא לפי רצוני. ישוע התחנן בדמעות, כתוב בעברים, בדמעות אליו, אתה כל יכול להביא, אם יש איזשהו מפלט להביא ישוע, אבל לא דרך הצלב. והאב לא נענה לבקשת הבן. למה לא הייתה דרך אחרת? נבין את זה. האב ידע שזה הדרך הבלעדית להושיע את המין האנושי מאש גיהנום, דרך המוות של בנו. וישוע נכנע עד מוות. עד מוות. באיסורים, בסבב להשפלה, שאין למה נעניין. ומה המחבר כותב לנו כאן, שימו לב, בהמשך פסוק 14, למען אשר יבטל על ידי המוות את אשר לו ממשלת המוות הוא השטן. אני אמרתי בתחילת הערב שהאמונה שלנו היא סוד. שאנחנו קוראים על סוד נוסף שקשור לאמונה שלנו. השכל האנושי הטבעי מבין, כדי שאני אתגבר על מישהו, מה אני צריך לעשות? להשמיד אותו. פשוט לפגוע בו. עד חורמה, עד מוות. זה השכל האנושי. אתה רוצה להתגבר על מישהו, תהרוג אותו. נורא פשוט. ככה בני אדם מתנהלים בעולם, אתם מסכימים? מה נאמר על האדון? איך הוא גבר על השטן? בכך שהוא מת עבורנו.
במותו, במוות שלו, בחידלון שלו, אז הוא גבר על השטן. אני חוזר ואומר, זה אחד הסודות הנפלאים של אמונתנו, שהיא מנוגדת להבנה האנושית הרגילה, לחלוטין מנוגדת. זה מה שמסביר לנו כאן המחבר של העברים. ישוע ניצח את אותו אחד שלו ממשלת המוות. למה נאמר על השטן שלא ממשלת המוות? השטן שפיתה באמצעות הנחש את אדם וחווה, הביא את הכללה למין האנושי, את הכללה. בעקבות החטא חדר הרוע לעולם, והכללה בעקבות הרוע והיא תוצאת המוות. ועם כמה מילים נאמר לגבי המוות, יש מוות רוחני שחוו אדם וחווה מיד בעקבות אכילת עץ הדעת, הם נפרדו מאלוהים. יש את המוות הפיזי הגופני שחדר לעולם בעקבות החטא. אנחנו היום כ-6,000 שנה מבריאת העולם, אנחנו מודעים למציאות המוות. אין אדם בעולם שלא חווה את החוויה של המוות, למעט אליהו הנביא, שבאמת דמות יוצאת דופן שלא חוותה את החוויה הזאת, אבל כל יתר בני אדם חווים את המוות. אבל הבעיה זה לא המוות הרגיל שאנחנו מדברים עליה עם כל האי נעימות שלו. הבעיה היא זה המוות הנצחי באש גיהנום. זה המוות המשמעותי שממנו הציל אותנו ישוע האדון. לא שהנפש תעזוב את הגוף, וזה לא הבעיה, באמת שלא. בני אדם שלא יקבלו ישועה יתייסרו במוות השני, סבל שלא נפסק לנצח נצחים, כפי שאומר האדון, שם תהיה היללה וחרוק השיניים. מהתופת הזאת, מהחושך החיצון הזה, מהאומללות, זה באמת דבר שיכול להכניס בני אדם לדיכאון נצחי. אני לא יכול אפילו רוצה לחשוב על זה, באמת שלא. מחשבות שלי במקום אחר, באמת שלא. אבל זה מה שיקרה לכל נפש שלא מוכנה לקבל באהבה את מה שישוע אדון עשה עבורנו במותו על הצלב, בכך שהוא כבש ולקח מידי השטן את השולטן על המוות הזה, ונתן לנו בני האדם את היכולת לחיות, ולא רק לחיות, לחיות לנצח נצחים. ישוע אדון אומר לנו, המאמין בי יחיה גם כי ימות. תראו, האויב הכי גדול של בני האדם זה המוות. וצל המוות מרחף בעולם הזה כל הזמן, וכל ילד מקטנותו הוא לאט לאט מודע לנושא המוות. כשהוא רואה איזה סבא או סבתא מבוגרים, קרובי משפחתו נפטרים, אנשים שגדלים בעולם הם מהר מאוד מגלים את נושא המוות, וזה מאוד מטריד את בני האדם. ואחת הדרכים של בני אדם להתמודד עם המוות, שהם מדחיקים אותו. אני זוכר בזמנו שעבדתי בבנק, הייתי נוסע עם המנהל שלי בסוף העבודה הביתה, לוקח אותי טרמפ. אז ניסיתי, השתדלתי לדבר איתו על האמונה עד כמה שיכולתי. ולעיתים ניסיתי לדבר איתו קצת על נושא המוות. ככה
לפתח איזו שיחה יותר רצינית. הוא אומר לי, אני לא רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על המוות. אני אומר לכם, בני אדם מאוד מאוד פוחדים לדבר על המוות. זה מפחיד אותם, זה משתק אותם. עבורם זה הנורא מכל, זה חידלון מוחלט. איזה הרגשה נפלאה עבור כל אחד מאיתנו, שלא רק שאנחנו לא פוחדים מהמוות, אנחנו מתכוננים למוות. הייתי אומר שאנחנו חיים את כל החיים שלנו בעולם הזה כדי להיות מוכנים לפרידה של הנפש שלנו מהגוף. כך אני מדיר את החיים של מאמין, כך אני מבין את זה. אנחנו מתים, מתים לנפש ודואגים כל ימי חיינו לחיות בצורה כזאת, כשאנחנו ניפרד מהגוף יהיה לנו ביטחון של 100%, 100% ולא פחות, שישוע יאסוף אותנו אליו. זה להבנתי מאמין אמיתי שחי את חיי האמונה. אחרת אנחנו כמעט שחקנים להבנתי. אני אומר לכם, זה מה שקורה אצל מאמין אמיתי. יש כאן שילוב מאוד מיוחד. מתים לנפש כדי להתכונן לפרידה של נפשנו מהגוף. זה תמצית הקיום של בן אדם בעולם הזה. זה מה שאנחנו עושים כאן. מה עושים אנשי העולם? בדיוק הפוך. אכול ושתו כי מחר נמות. כמה שיותר לתת סיפוק לנפש, כמה שיותר. כל יום, ואם אפשר כל היום, לאורך כל החיים. זה המטרה של בני אדם. אני רוצה לקוות שכל אחד מהיושבים כאן קיבל החלטה אחרת בחייו. העולם נצלב לי, אני נצלב לעולם, אבל לא במליצה. זה בדיוק החיים שלי. והציפייה היחידה שלי, שיגיע יום, ישוע יאסוף אותי אליו, למלוך איתו בכבוד, בתפארת, שהיא לא נתפסת. היא לא נתפסת, אני מסכים. זה הרוח של מאמין אמיתי, שאלוהים ממלא אותו ברצון אמיתי, בגבורה, להתהלך ברוח ולבוז לנפש, שנסה למשוך כל אחד מאיתנו נמוך 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 לזרות השטן, החטא והמוות. ומכאן אני רוצה שנעבור למקום נוסף בגלטים פרק ג', נקרא מפסוק 10. גלטים פרק ג', נקרא מפסוק 10, בעמוד 350 בברית החדשה. גלטים ג' 10. כי בני מעשה התורה תחת הכללה אמה, שנאמר, ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. ונדלג לפסוק 13 כדי להיות ממוקדים. המשיח פדנו מכללת התורה ביותו לכללה בעדנו, שנאמר, כללת אלוהים תלוי.
אז כאן פולוס פונה לגלטים ונותן לנו עוד אור מאוד מיוחד על מה שישוע עשה עבורנו. ישוע, כדי לחלץ אותנו מהכללה, הוא לא התפלל עבורנו. הוא לקח על עצמו את הכללה שאנחנו בני אדם היינו צריכים לקחת על עצמנו. אלוהים לא מוותר. אלוהים לא מוותר. כל אחד שעובר על חוקי התורה הוא אדם ארור ומקולל. מה עושה האדון? הוא הפך להיות הכללה במקומנו. כללת אלוהים תלוי. אנחנו מדגישים את הסבל שעבר ישוע בגופו, את הסבל שעבר האדון בנפשו, ואני רוצה כעת להתמקד על הסבל שעבר האדון ברוחו. אנחנו קוראים בבשורות שבשלב מסוים ישוע זועק, זועק, זה המילה. אלי, אלי, למה עזבת אותי? בחידלון, באומללות, במצוקה שאין למעלה ממנה. ועלינו להבין את התחושות שעובר בין האלוהים כשהוא מוכה אל הצלב באיסורי תופת בגוף ובנפש. אבל עד לאותו רגע מסוים ישוע כל שנייה בחייו חש קרבה מדהימה אל האב למרות הקושי והסבל. אב לא היה נפרד ממנו מעולם, מעולם. ופתאום מגיע רגע שהאב בשמיים עוזב את בנו. ישוע זועק, למה עזבתני? ישוע הוא לא מכיר מציאות כזאת בחייו, הוא לא מכיר. והמציאות הזאת פוגשת אותו. דווקא ברגעים הקשים ביותר שאדם יכול לחוות באופן אנושי. האב נאלץ, נאלץ להסתיר את פניו מבנו בגלל שכל חטאי האנושות דבקו בו. הוא הפך להיות בשר החטאת. כל תומעה שהייתה בעולם התכנסה בישוע בעצם גופו. ולכן לאב לא הייתה ברירה. הוא הסתיר את פניו מבנו אהובו. ואז ישוע נפח את נפשו. תראו, בהיסטוריה האנושית המון אנשים הוצאו להורג בצליבה. מה שעבר על האדון לא עבר על אף נפש ביקום הזה. אני רוצה שנבין את זה. לא עבר על אף נפש. אלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים במהלך ההיסטוריה נצלבו באכזריות שאין למעלה ממנה. ישוע חווה סבל נוסף שנבין את עומקו, את רוחבו ואת גודלו רק שניפגש איתו במלכותו. אבל המעט, המעט שדבר אלוהים מגלה לנו, אמור לעורר בנו השתאות כל פעם מחדש על גודל המעשה שישוע עשה ופעל למעלינו. ואני רוצה שנסיים את הקטע הזה בקולסים פרק ב', פסוק 1, פסוק 14. קולסים ב', פסוק 14. בעמוד 374 בברית החדשה. וימחק את השטר בפרק ב', פסוק 14. וימחק את השטר המעיד בנו בחוקותיו אשר היה נגדנו, ויסענו מתוכנו ויתקעהו בצלב. אז כאן פולוס מוסיף עוד פרט מאוד מיוחד שמסביר לנו מה עשה ישוע נגד כל בני האדם. יש שטר חוב. למה? כל בני אדם לא יוצא מן הכלל. אין עמנו ישראל שקיבל את התורה, ואין הגויים שלא, אמנם לא קיבלו את התורה, אבל דעת האמת הבסיסית נמצאת בקרבם. אלוהים נתן לכל בן אדם מצפון, הבחנה בטוב לרע, ולכן חלק שפחות מהמצוות המוסריות שבתורה הם מודעים, בין שהם קראו או לא קוראים, זה לא רלוונטי. עצם אותו בן אדם לא בעל חיים אלא בן אדם, זה כבר מחייב אותו, יש לו הבחנה. וכל בן אדם ביקום הזה שלא הקפיד לשמור את כל חוקי התורה עד הקוץ האחרון, עד הפרט האחרון, הוא ארור והוא אשם לפני אלוהים, ומגיע לו רק דבר אחד, עונש נצחי. אני רוצה שנבין את צדקת אלוהים, זה מה שדבר אלוהים מלמד אותנו, עונש נצחי. אז נגדנו יש כולנו שטר חוב. מה עושה האדון? לוקח את השטר הזה, הוא לא קורע אותו ומשליך אותו לפח, לא, הוא לוקח את השטר הזה, מצמיד את זה לגופו. לוקחים הרומאים מסמרים, מסמרי פלדה של 20 ו-30 סנטימטר, ותוקעים את המסמרים דרך הגוף של האדון ודרך שטר החוב שהיה נגדנו. בדרך הזאת ישוע מחק את השטר דרך גופו. האם זה קל? האם זה פשוט? סבל לא יתואר, לא יתואר, לא אנושי. זוהי הדרך שישוע גאל אותנו, גאל אותנו מהעונש שכולנו ללא יוצא מן הכלל היינו ראויים לו. כולנו ללא יוצא מן הכלל. תראו, להבנתי, ככל שאנחנו מפנימים עמוק עמוק לליבנו, למוחנו, לשכלנו, יותר לעומק את גודל המעשה שישוע עשה עבורנו, זה אמור לגרום לכל אחד מאיתנו להתמסרות שלמה ומוחלטת לכבוד האדם. ישוע אומר לנו, יהיו מאמינים שיתנו 30 שערים, יהיו כאלה שיתנו 60 שערים, וגם יהיו כאלה שיתנו 100 שערים. אני
מתבייש מהמחשבה של מאמין שברמה העקרונית לא רוצה לתת 100 שערים. אתם מקשיבים מה אני אומר? כך אני מרגיש. אני מרגיש פושע, ואני לא מגזים, פושע, אם ברצון הכי עמוק שלי אין לי את הכניעה לתת 100 שערים. אחרי מה שהוא עשה עבורי, בושה וחרפה, ברצון הכי עמוק להשיב לאדון מה שהוא עשה עבורנו, לא להיות רכוחים, לא להיות קמצנים, להיות אמיתיים, לשאוף בכל הלב והנפש. הוא ראוי שלא יבלו דבר אחד בחיינו שנרחם עליו, שלא נוכל לוותר עליו למענו ולכבודו. הוא ראוי ל100%, ואני לא מגזים, 100%. כך אני מרגיש, כך אני מרגיש, אני לא יודע, אני לא יכול לחשוב אחרת, צר לי, אני לא יכול. אחרי מה שהוא עשה עבורי, בושה להתקמצן בנכונות, להתמסר לכבוד האדון. וכשאנחנו עושים את המיטב, אנחנו עדיין חסרים, אנחנו עדיין נכשלים, כולנו. אבל לפחות שהרצון שלנו יהיה שלם, שלם, שלם. אלוהים ראוי, באמת ראוי, שיהיו בעולם הזה בני אדם שיתנו לו את הכל, פשוט את הכל. והכל שניתן זה לא מספיק. אחרי מה שהוא עשה בראשונה עבורנו כבני אנוש, כשהיינו חוטאים, כשהיינו אומללים וכשהיינו מסכנים, זה מה שצריך לקרות בלב שלנו כשאנחנו מפנימים את מה שישוע פעל ועשה למענו. ואני אומר את זה באופן מיוחד בתקופה שבה אנחנו חיים, כשאנחנו מתקרבים לקץ, שהפשרה, הבינוניות, הולכת וחודרת לתוך גוף המשיח, שאנחנו נהיה קבוצה של מאמינים לוחמים, רותחים, רותחים כקונטרה לרוח העולם, כקונטרה לרוח הפשרה, שהאדון יוכל להיות שמח בכל אחד מאיתנו, שאנחנו באמת מעריכים את מה שהוא עשה עבורנו, לא בדיבורים, בעצם חיינו, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, עשור אחרי עשור, עד הניצחון הסופי. ישוע ראוי שבעולם הזה בני אדם יעשו הכל למענו ולכבודו, ולהתחנן שרוח הקודש ימלא בנו, יגביר את אהבתנו, את שוקתנו להתמסרות טוטלית. אנחנו מעצמנו לא בנויים לזה, אני אומר את האמת. כשהוא חי בנו, זה מה שקורה. רוח הקודש מציק, יוצק ללב שלנו.
אהבה אלוהית שהוא ראוי לה, ושימצא אותנו כנו ראויים להיות במקום הזה למענו ולכבודו.
ומכאן אני רוצה שנחזור לבשורה של יוחנן ונקרא את החלק השני של פסוק 14. בשורת יוחנן פרק 14 פסוק החלק השני של 14. ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד. השאלה שנשאלת, למה מתכוון יוחנן כשהוא אומר נחזה תפארתו כתפארת בן יחיד? להבנתי ההסבר הוא מאוד פשוט. אני מציע שנפטר ונקרא במתי פרק 17, נקרא מפסוק 1, מתי 17 מפסוק 1 בעמוד 31 בברית חדשה. ומקץ ששת ימים לקח איתו ישוע את פטרוס, את יעקב ואת יוחנן אחיו מאחד, ויעלם בדד על הר גבוה, וישתנה לעיניהם, ויזהירו פניו כשמש, ובגדיו כאור הלבינו, והנה נראו עליהם משה ואליהו מדברים איתו. ויען פטרוס ויאמר אל ישוע, אדוני, טוב יתנו פה אם תחפוץ, נעשנה פה שלוש סוכות, לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת. עודנו מדבר, והנה ענן אורץ צל עליהם, והנה כל מתוך הענן אומר, זה בני ידידי אשר רציתי בו, אליו תשמעון. ויהי כי שמו התלמידים ויפלו על פניהם ויראו מאוד. אז כמה מילים לגבי הקטע שקראנו. תראו, אנחנו קוראים כאן על שלושה תלמידים בלבד שישוע בחר בהם להתלוות אליו לאירוע כל כך יוצא דופן שהתרחש איתו מול אביו שבשמיים. ישוע בעיקרון בחר, הייתי אומר, 11 תלמידים אמיתיים. מבחינתי יהודה ישקריות הוא לא תלמיד אמיתי, אבל הוא בחר רק שלושה מתוך ה-11 ללוות אותו לאירוע כל כך מיוחד, הכל כך מרגש, הכל כך אינטימי בינו ובין אביו שבשמיים. אחד הדברים היפים שקרו באירוע הזה, שמעבר לשלושת תלמידי ישוע הקרובים אליו ביותר מתוך ה-11, פתאום מופיעים עוד שתי דמויות מההיסטוריה היותר רחוקה של עמנו, אברהם, משה ואליהו. ואם נחשוב רגע במעמד הזה שבו האב מגלה לכל הסובבים מי הוא בנו יחידו אהובו, למעמד הזה עדים חמישה נפשות ברמה הגבוהה ביותר מבחינה רוחנית בעולם שלנו. אם טיפה חשבתם על מה שאני אומר, משה ואליהו הגדולים ביותר להבנתי בתקופתם, ושלושת תלמידי ישוע, יעקב, יוחנן ופטרוס, עמודים בהם בחר האדון לחשוף להם את ההתגלות המיוחדת הזאת. ומה קורה בהתגלות הזאת? כתוב, וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבין.
אני אומר, כשהביטו על ישוע באופן טבעי, הוא נראה כבן אדם רגיל, לא היה משהו מאוד בולט, יוצא דופן בהופעה של ישוע, עם כל הכבוד. פתאום ישוע משתנה, והאור שיוצא מפניו זה כמו אור של שמש, עוצמה שקשה לתאר במילים. אנחנו כל פעם מזכרים במשה שבעקבות פגישתו עם אלוהים בהר סיני, קרן אור פניו, הוא כל פעם נאלץ לשים מסווה. הפעם ישוע אור פניו זורח כשמש. והתלמידים משתוממים כשהם רואים את ההופעה המדהימה הזאת. אבל לא זו בלבד. פתאום מגיע ענן מהשמיים, והם שומעים באוזניים, באוזניים שומעים קול, את קול האב. זה בני ידידי אשר רצה נפשי. איזה זכות נפלה בחלקם של חמשת הדמויות האלה לראות את הכבוד ואת התפארת שנותן האב לבנו יחידו אהובו. באמת, אני מעריך שההתרגשות שאחזה בהם היא לא עזבה אותם, היא לפתוע אותם כל ימי חיים, אין לי ספק. אתם זוכרים שהוא גם הזהיר אותם שלא יספרו לאיש עד שהוא עלה לאביו שבשמיים. ומה שמעניין, שמעבר לעובדה שזה כתוב במתי, פרטרוס השליח נותן לנו תיאור מאוד דומה, מי שמכיר, באיגרת השנייה, ואולי נפטר ונקרא בשנייה לפטרוס, כדי להשלים את התמונה, בעמוד 440 בברית חדשה, מפסוק 16. השנייה לפטרוס פרק א', מפסוק 16. אומר פטרוס, כן? כי עודנו אתכם גבורת אדוננו ישוע המשיח ובאו, לא בלכתנו אחרי אגדות מחוכמות, כי אם רואות היו עינינו את גדולתו, כי לקח מאת אלוהים האב יקר וכבוד, בבוא אליו כל מתוך אדרת כבודו לאמור, זה בני ידידי, רצתה נפשי בו. ואת הקול הזה שמענו באוזנינו, יוצא משמיים, ביותנו אימו באר הקודש. איך מתחיל פטרוס את הקטע? לא בלכתנו באגדות מחוכמות, כי רואות היו עינינו. פטרוס אומר, כעד שחווה את הדברים בעיניים ושמע באוזניים, היה לו את הזכות המיוחדת להיות בין השלושה, לראות את הכבוד ואת התפארת שנותן האב לבנו בצורה כל כך מיוחדת. הדמות היחידה שנשארה לנו שלא חפתה את זה, והיא לא פחות מאליהו ומשה, מי זה? יוחנן המטביל. ישוע מעיד עליו הגדול ביהודי אישה. אז מסתבר שישוע והאב לא קיפחו גם את יוחנן, ונסיין ביוחנן במתי פרק ג' פסוק 13. גם הוא זכה להתגלות חלקית של הנושא, מתי ג' מפסוק 13, בעמוד 4 בברית חדשה. ויבוא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור, אני צריך להתאבל לידך ואתה בא אליי? ויען ישוע ואומר אליו, הליך הליכן נעבנו לו למלא כל צדקה וינח לו. ויהי כאשר נתבל ישוע וימהר לעלות מן המים, והנה נפתחו לו השמיים, וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו, והנה כל מן השמיים אומר, זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו.
תראו, אנחנו קראנו עכשיו ש שישה דמויות הגדולות ביותר להבנתי עד לתקופה שאנחנו מדברים, האב שיתף אותם במחזה יוצא דופן, התגלות יוצא דופן, שבה הוא מפאר את בנו כבן אנוש בעולם הזה. אני חושב שכל הדמויות האלה, ולא רק הם, אני יכול להוסיף לרשימה הזאת את פולוס השליח ועוד אחרים, שבאמת אמורים להיות מקור של השראה לנו כולנו כאנשי אלוהים אמיתיים, אמיתיים שחיו. במטרה אחת, להביא לו כבוד. התפילה שלי עבורנו כולנו, שאלוהים ימצא אותנו ראויים להשתייך לאנשי אלוהים ברמה הזאת.